יש לפנינו דוגמה מיוחדת במינה בסוגיה שאנחנו עומדים, שיש כאן במקרא בכלל לא נזכרת אישיות. זאת אומרת, הדוגמאות שאנחנו עסקנו בהם עד עכשיו היו דוגמאות של אישים שבצורה זאת או אחרת היו סתומים, או בכינוי או בנקיבת שם מבלי שאנחנו מצליחים לזהות. וכאן לפנינו נושא סתום, זאת אומרת אישיות פועלת, אבל אין שום חוט במקרא מה אתה יכול לומר על האישיות הזאת. ויש פה שלוש דוגמאות, ואנחנו נראה גם את הקשר הפנימי ביניהם. ויצבו אל יוסף לאמור, אביך ציווה לפני מותו לאמור, כה תאמרו ליוסף וכו'. ואתה עשה לפשע עבדי אלוהי אביך, ויבכי יוסף, וילכו גם אחיו ויפלו לפניו, ואמרו לך לעבדים. אז יש פה גם בעיות תחביריות לשוניות. ויצבו אל יוסף לאמור. מה פשוט מצווים? איזה מין דיבורים? הרי כל המסר וכל השדר הוא של הכנעה ושל קבלת מרות. על זה אמר רש"י, ויצבו אל יוסף כמו ויצבו אל בני ישראל. ציווה למשה ולאהרון להיות שלוחים על בני ישראל. כן, זה לא ציווי בהוראה של ביצוע, אלא אף זה ויצבו אל שלוחם. כאן כאילו חסר משהו. הם ציוו אל מישהו שיש שלוחם אל יוסף לאמור. ויצבו אל שלוחם להיות שליח אל יוסף לומר לו כן. בסדר. אז יש פה סתום בתוך סתום. זאת אומרת, הסגנון המקראי מקבל את הרמיזה אל אישיות שהיא לא מפורשת בשמה, וציוו עליו לאמור וכו'. אלא רש"י המשיך ואמר, ואת מי ציוו? את בני בלהה שהיו רגילים אצלו, שנאמר והוא נער את בני בלהה. דברי רש"י אליהם צריכים הסבר, אנחנו כמובן לא נוכל לחסות את כל הקשיים. הרי משמע שהבעיה היא שכל האחים ראו את זה, והייתה הרי ביניהם איזו הסכמה בחרם וכולי, כדי שהחזית הזאת המאוחדת לא תתפורר. ואם אתה אומר שבני בלהה היו יותר מקורבים אליו, אז זאת אומרת שהם לא ראו את עצמם בעסק? עליהם לא היה חשש? הם הניחו שיוסף יראה להם פנים? אם זה כפשוטו את בני בלהה, ועל מה שירה שמסתמך. אביך ציווה, שינו בדבר מפני השלום, כי לא ציווה יעקב כן, שלא נחשד יוסף בעיניו. אלא שרש"י מתעלם מבעיה אחרת, הרבה יותר עמוקה, שגם היא עולה פה לדיון. האם יעקב ידע אי פעם את פרשת מכירת יוסף על בוריה? מתוך הדברים האלה משמע שכן. כמובן אין להביא ראיה מדברי הנבואה והברכה והרוב וכו' וכו', שבפרשה שלנו, מפני שזה נאמר ברוח הקודש, ואפשר להוכיח שיעקב בתודעה האנושית שלו איננו יודע את מה שהוא יודע וקולט בנבואה, בתודעה הנבואית שלו, אבל זה דבר בפני עצמו. על כל פנים, כשהוא אומר שהאחים שינו, משמע שבאופן ישיר הם לא שמעו מיעקב, או יעקב לא אמר להם שלא נחשד יוסף בעינם, אבל רש"י לא אמר האם הוא ידע. כאילו משמע שנחשד, שכן התגולל עליהם, משמע שהיה משהו ביניהם, אולי ידע משהו כללי. אלא כאן מתעוררת שאלה נוספת.
והיא גם כן קשורה בסוגיה הזאת של הסתומים. כשהם דיברו ביניהם בארמונו של יוסף, ואחד אומר לשני, אבל השניים אנחנו על אחינו וכו' וכו' וכו'. אז המצרים שהיו מסביב לא ידעו מה שהם מדברים. אבל יוסף הרי כן הבין, והיה עוד אחד שהבין, זה המליץ בין אותם. אז הרי יוסף, אם הוא היה צריך, שהוא אמר, הוציאו כל איש מעליי, כי הוא חשש לביזיון ולבושה של אחים, אז הוא הרי היה צריך לחשוש שגם המליץ בין אותם, גם הוא יספר את זה. מוכר אתה לומר שהמליץ בין אותם גם הוא בא בסוד הדברים האלה, והוא היה אחד מהאמינים שאפשר לסמוך עליהם. זה עומק דברי חז"ל, שזה היה מנשה. שלא לדבר על השאלה בכלל מאיפה הסתובב עבריתניק אחד שם שידע. הרי פרעה לא ידע את השפה העברית, ויוסף היה צריך ללמד אותו, אז מאיפה ידעו אחרים? אז זאת אומרת שהוא לקח את המליץ ממישהו מבפנים, אז על כורחו הוא היה צריך להכניס אותו, אולי לא את כל הפרטים עם סיריזים ותמלו בדם וכו', אבל באיזה מקום שהוא שהיה מתח ביניהם ומתח שבגללו התגלגל הדבר, מוכר אתה להכניס אותו בסוף של הדברים האלה. עכשיו מתייצב את השאלה בטקסט שלפנינו, למי יכלו האחים לצוות מתוך הנחה שהם מכניסים גם אותם בסוף של הדבר הזה? סנה לפשע, עד כדי כך שהם מוכנים לעבדים? הרי צריך להבין, בתקופת חייו של יעקב, היו האחים בוודאי בעלי מעמד מכובד מאוד מפורש כתוב, הוא לוקח אותם לפרעה וממנה אותם לשרי מקנה במידה שהם מוכשרים, ובכלל כל המעמד שלה והייתה בעיני פרעה, שמתברר שהמשנה למלך הזה הוא לא מאיזה בית פשוט ולא איזה נער אסופי מן הרחוב, אלא הוא מנכבדי ארץ כנען וכו'. ופתאום מתברר שהם מוכנים להיות לו לעבדים מכל מה שהם... אז מי שנשא את השליחות הזאת הוא בעייתי בפני עצמו. איך מי זה היו? אז אם תאמר זה בני בלה ניחא, אבל אז חוזרת השאלה למקומה, אז זאת אומרת שהם לא היו בעסק. בקיצור, זו שאלה מצידי צדדים. אז בספרי חכמים מביא מהקדמונים התייחסות לזה. יש במרשל, ואין לו מר שהיה אחר שאינו מן האחים. למה מכריח רש"י בני בלה למרות הקשיים? ואז בוודאי לא ימין בדבר, כי היה יודע יוסף שלא יחשוד אותו אביו על זה. אם זה סתם אדם זר, איך יעלה מדעת יוסף להגיד שהוא לא ימין זה שליחות? אבל עכשיו ששלחו לו אחד מן האחים, ויעמוד כנגדו ויאמר, אותי ציווה לילך בשליחות זה, לא יוכל יוסף לומר שאינו אמת, כי הרי זה במשפחה. לעומת זאת אומר המהר"ל, אין סברה שהיו מגלים. מכאן רואים אגב, שפתי חכמים המהודר, בצורה שלנו שהוא נתפס בחומש, הוא באמת לא קליל עם ראשי תיבות וכו'. במהדורות החדשות הנחמדות האלה, אז קודם כל גם הכתב הוא בהיר מאוד, והם פתחו ראשי תיבות, ואתה רואה גם כך שמו. זאת אומרת, הוא ליקט מעשרות עשרות ספרים שפרשו את דברי רש"י את הדברים היותר פיקנטיים לעניין הזה. ואין סברה שהיו מגלים סוד זה וחרפתם לנוחי שמחרו אחיהם, ותור היה ראוי לדבר אמו, להם לדבר אמו בעצמה. אז אם הם שלחו איזה שליח, אז מוכרח אתה לומר, כמובן המהר"ל שוב לא תירץ את כל הקשיים על רש"י, אבל כל פעם מסביר את הסברה. המקור החז"לי של רש"י, שאלה הם בני בלהה, זה מה שיש בתרגומים, ופקילו יד בלהה, זה כבר וורט אחר, לא את בני בלהה, אל בלהה, למה אמר לי יוסף עבור וכו'. או בתרגום הירושלמי מפקידו שבטה יד בלה עמתה דרחל, כי הוא גם מנמק. כי הרי בלהה היא הייתה, כנראה כך מופיע גם בכמה מקומות, שהיא הייתה זאת שגידלה את יוסף. כי היא הייתה שפחה של אמא שלו, זאת אומרת, היא למעשה הייתה זאת שבאה במקום רחל. אז היא הייתה, על כל פנים יוסף בוודאי שמר לה אמונים, אם לא, אמא ממש, אולי גם היה חייב לכבודה מצד אשת אביו וכולי. על כל פנים, היא הייתה בעלת סמכות לבקש באיזה מקום. אנחנו מכירים למשל דברים שיש להם התייחסות לפרשה דרך יסודות בהפטרה, שבת שבע באה לבקש משלמה, זאת אומרת, בתור אימא, אומנם לא כל כך מעורמת בפוליטיקה, אבל מושכי החוטים ידעו את מי לשלוח. כי יוצא בזה כאן. אז כאילו איזה, צריך לחשוב למה רשי לא קיבל את ההנחה שזה בלהה, ואמר בני בלהה, מכל מקום. זה עדיין משאיר את זה במשפחה. זאת אומרת, המשפחה מאוד מקורבת, שידוע לדבר הזה, ואז ממילא זה מסתבר גם מבחינת המסר. באשבם, שהתעלם מן הקשיים האלה, ויצבו אל יוסף למור, ויצבו לפני הליכתם, הרי אחר כך כתוב וילכו גם אחר, אז זה גם כן צריך להבין, אני לא אכנס לכל הקשיים. זאת אומרת, הם כאילו עשו איזה שיחת גישוש, כי הם חששו, אולי שאם הם יגשו באופן ישיר, הם יקבלו כזה שהם לא יוכלו לדבר. אז קודם הם שלחו מישהו שירקח את העניין, ואז גם הם, כשהם ראו שהוא מנוח, אז הם גם הם נכנסו לתמונה. אז ויצבו לפני הליכתם, לפני שהם הלכו בעצמם אל יוסף, מה שמופיע בסוגריים המרובעות זה השלמה מכתבי יד של הרשב"ם. הם אמרו לשלוחים, צנועים, לאמור אל יוסף. אז במילה הזאת צנועים, התגבר הרשב"ם על הקושי, שזאת אומרת, גם אם אני לא יודע בדיוק לזהות, וזה נשארת אישיות סתומה, מי הם האנשים האלה, אבל הם בוודאי כאלה שהם שומרי סוד והם צנועים, וגם אם ישמעו את כל הביזיון הזה, הם לא ייתנו לדבר הזה ביטוי. אז פורנו הכניס עוד מומנט, ויצבו אל יוסף, ציבו לעבדי יעקב, או זולתם על עודת יוסף. זאת אומרת, הוא הכניס עוד פוטנציאל, מי הם הסתומים האלה המסתתרים מתחת לויצבו לשלוחים האלה? עבדי יעקב, מתוך הנחה שמי שהיה בתוך המעגל הזה, הוא באיזשהו מקום כן יודע את סוד הדברים. לאמור אביך ציבה, ציבה שיאמרו ליוסף אביך ציבה לנו, שנאמר אליך, מאלינו, לא מצידו, שאינו חושד אותך כלל, זאת אומרת, כך הוא יתגבר על הקשיים האחרים. אבל שאם יראו אחיך, נאמר אליך, אלה הדברים. זאת אומרת, כי קשה להם, קשה לספורנו, כתוב, אחרי מות יעקב הם ראו. בוא נפשך, מצווה לקיים דברי המת, אז היה צריך, בין אם הם היו רואים סימנים של התנקות מצד יוסף, בין אם לא, הם היו צריכים למסור את המסר, יש צוואה, איך אתם לא, רק אחרי שהם ראו שהם מת. אז הוא אמר, התשובה היא שגם המסר הזה היה מעודן. יעקב לא אמר בכל מקרה לא הודיע ליוסף, הוא אמר, תשמעו, אם יוסף ישמור על סולידיות כל הזמן, אז גם אתם תהיו בסדר. אבל אם אתם תראו איזה עיתותים, אז כך הם מפרשים את מה שכתוב. ויצבו אל יוסף למור, בפסוק תזיין, ויצבו אל יוסף למור, אביך הציבה לפעמים אותו למור. מה טבעם של הדברים האלה? זאת אומרת, אם אתם תראו, אז תאמרו. לפני מותו, בינתיים עברו כמה חודשים טובים. 70 יום, ימי החנותים, כל המסע, כל הזה. למה לא אמרו? מה נפשר? אם יש מצוות, אתם צריכים להגיד מיד. אז לפני מותו, באותו הפרק ציבה. אבל לא היה לנו פלאי לדבר אליך אז. תעייף כי יוסף, בהזכירה מתביא ואת חיבתו שלא חשדו. זאת אומרת, זה עוד פעם קשנו לדבר הזה, שהוא לא ציבה אותנו טוטלית. יש פה דוגמה יפה מאוד, איך הפרשנים דקדקו בכל היסודות, גם הלשוניים וגם הפסיכולוגיים וגם העניינים, בלהבין את כל העמדה הזאת של אחי יוסף. צרור המור הוסיף עוד הדגשה. קוד אמרו ליוסף, אנא סנה, הורה בזה שהם גילו לו דבר המחירה. זאת אומרת, כשהם אמרו סנה, אז למה רק בנסיבות האלה הוא ציווה אותם? כי אם הם לא היו מדברים, אז יעקב לא היה יודע. וזהו כי ראה גמלוחה אחרי שהם סיפרו לו. ולכן ויפק יוסף את אברהם אליו, לפי שחרה לו על שגילו הדבר לאביו כפי הנראה. זאת אומרת, הצרור המור יצא מתוך הנחה, שלא מצאנו במקרא בוודאי שלו, וגם בדברי חז"ל אין הוכחה ברורה, אלא יש דברים עמומים, האם יעקב ידע מזה? אז עכשיו יוסף אמר גזלנים, אני שתקתי כל הזמן, ולא רציתי לגלות לאבא. מה אתם עשיתם? אתם בעצמכם הלכתם וסיפרתם את כל הסיפור הזה. מה הייתם צריכים את כל זה? אז הוא אומר, לכן בחה יוסף. הפשט הפשוט הוא בחה יוסף, כי רגשות האחווה גרו בו. אבל הוא אומר, ויפקר זה, מה התקלקלתם את כל העסק? ואולי בחה יוסף, לפי שנראה לו שאחיו חשדו בדבר כזה, שהוא כאילו עכשיו אחרי שעה בזה, אז הוא יתנקם בהם. על כל פנים, רואים איך מכלול השאלות הן ניתנות להתפרש בכמה פנים מהניסוח הסתמי הזה של התורה. ויתבו אל יוסף, אל ברו החי, צר לדעת, תם אומרו למור. ואם הכוונה לאמור ליוסף, היה לו לומר, ויתבו לאמור אל יוסף, הרבה יותר רהוט מבחינת הסגנון, ואולי שנתכוונו שלא יאמר לו האומר, כי האחים שלחו על הדבר. אז אור החיים מדיירת עוד צד. אלא יאמר, הם ציבו על האחים ולא כשלוחם, אלא יאמר שהוא שמע מאביו, מצווה לאחים לומר אליו הדברים האמורים, וזה אומרו פעם שנייה למור, להווה. אבל באמת קשה לנו להבין את זה. כי הרי אנחנו ראינו שאחת הבעיות, איך צריך לשמור את כל הוויזיונות הללו בחוג המשפחה המצומצם ביותר. אז איזה אבא מינה טוען האורח חיים שיגידו שיהיה פה שליח נוסף, בוא נפשך. זאת אומרת שיעקב, אם אכן נודע לו הדבר הזה, צריך לבחור מישהו נוסף ולגלות לו ולעשות אותו שליח. וחטאתי שיעקב ידבר לשלוחי על האחים ויספר את כל הדברים האלה. הנציב שאל מכיוון נוסף, אביך הציבה לפני מותו, הוא תמוע. שר יוסף לא זזה ידו מאבי בשעת מותו. אנחנו מיד נראה את סדר יום או סדר הימים או השבועות הללו, כשיוסף עוזב את כל ענייני המלוכה ונשאר בחוג הקרוב לאבי ויודע את הכל. אז תמה רוצה לשקר ירחיק עדותו. מה הם אומרים אביך הציבה לפני מותו? הרי לפני מותו כל הזמן הם היו על יד זה. יוסף היה שם. ואיך ציווה והוא לא ידע? ונראה שהשכילו להבינו אשר במה שאמר בברכת יוסף ויפוז זרועי ידיו ששיבח אותו שלא ירח עצים וקשת למערערים לו. מה זה ציווה להגיד? כי כן מבוקשו. זאת אומרת, הוא לא אמר את זה במפורש, אלא מתוך הניסוח שלו. הרי היה מצופה שבאים הרוב ורוב, הוא אז הוא נתן להם בחזרה. ומכיוון שביפוז זרועי ידיו הוא פירש, שהוא ניתק והוא לא ישים להם כגמולם. מזה עצמו אתה רואה שאביך הציבה שתישאר האחווה ביניכם. זה לא סתירה למה שאמרנו בתחילה. זאת אומרת, גם מתוך דברי הנבואה של יעקב אפשר היה להבין מהי הדרגה הרוחנית שלו, גם אם הוא לא יכול היה לדעת את כל הפרטים האלה. אלא שהנציב בקטע שלא מצולן פה המשיך עוד יותר. ואתה סנה לפשע עבדי אלוהי אביך. איך, מי אמר את זה? למה פתאום הם מדברים על עצמם בגוף שלישי, ואתה סנה לפשענו? אמר הנציב שיכול להיות שזה אמרו השלוחים. הם היו עדים לדרמה הזאת. יוסף נמצא באולם הקבלת פנים שלו, הטרקלין המלכותי, והם עומדים שם באיזה פינה, והשלוחים ניגשים, והם מוסיפים. המסר שלהם היה סנה פשע אחיך וחדתם. ואתה, כשהם התחילו לראות שהוא מתרקח, אז הם אמרו סנה לפשע אל עבדי אלוהי אביך. זאת אומרת, הם באמת מדברים בגוף פשעי, כי אכן יש פה. זאת אומרת, השלוחים הם מבינים. זה לא רק שליחות נטו, אלא הם מוסיפים כדי להצליח בשליחותם. בשאלה הזאת, ידע יעקב, לא ידע יעקב וכולי, ובכלל, אז באמת הרי לומדים שמותר, זה מה שרש"י מביא בשם הגמרא, שמותר לשנות בפרק דרכי שלום, איפה בכל אופן אמר יעקב משהו? אז יש בשם האדמו"ר מפשיסטרה, אלא הביא את זה חידושי ערים בפרשת וישב. בשם הרב הקדוש, הרב רבוני מפשיסטרה, שרמז לו, מה זה לך נראה את שלום אחיך? תעשי איתם שלום. הרי ויביא יוסף את דיבתם. אביו גער בו, אבל הוא הבין מתוך זה שיש מתח. רמז לו, השבת שלום אחיך יעשה שלום והשיבני דבר. היינו, שעל ידי זה יתקן הדיבה שהוציא עליהם. תחזור אליי. תחזור אליי אחרי שהיית שם, וממילא זה עצמו, שדיברת איתם, ואתה יכול לדבר אליהם שלום, ואתה מחזיר לי שלום, אז הוא עמד לו, תסתדר איתם. וזה הפירוש שאמרו לו אחר כך, אביך ציווה לפני מותו, ואין סברה שיאמרו שקר ממש. זאת אומרת, מה שמותר לשנות, החזון איש דקדק, לא כתוב שמותר לשקר מפני דרכי שלום. לשקר אסור, כי כתוב בתורה. אלא, אם יש צורך, אז צריכים לשנות. אז השינוי הזה פירושו, זאת אומרת, זה דקדוק בלשון חז"ל, אלא במאמר המוסגר, נאמר, במאמר החזון איש, אבל מי שמשתמש הרבה ביתר הזה, בסוף נשא שקרן. הוא התכוון לומר שצריכים להיות גם מצוידים מן השימוש הזה. הוא פעות דרכי שורם, אחד עושה כל היום שלום, בסוף הוא עשה שקרן מקצועי. על כל פנים, אז הוא דייק שאין סברה שיאמרו שקר ממש. מה שמותר לשנות, זה היה משהו, אך היינו שאמרנו לעשות שלום ולא נתקיים עדיין. זאת אומרת, הם אמרו, יש במשהו. במסע ומתן שאבא ניהל איתך, אז הוא רמז לך את הדבר הזה. תעמוד על הדבר הזה. אז ממילא יש איזה בית אחיזה בזה. ואילו במקום אחר בחסידות, לא מצאתי את הספר, צילמתי אותו מתוך איזה לקט שנקרא פניני חסידות. והתנבו אל יוסף למור, אלא שזה מעובד, זה לא בלשון האורגינלי. אם כי לא ציווה במפורש, הרי כך נשתמע ממה שאמר, האספו שציווה אותם שיהיו באחדות. אז אנחנו שומעים פה איזה דיוק יפה, בפתיחה, האספו והגידה לכם, מה צריכים להתאסף? ודאי, בימי למה, זאת אומרת, האספו. כלומר, אני יודע שאתם לא קרה בסדר, אז תסתדרו ביניכם. אז תסתדרו ביניכם, כתוב, שגם אחרי מותי אתם צריכים להיות בסדר. כמובן, כי כאן יש שאלה בסיסית. לנו יש חידה, ויצוו. מי הם אלה שצוו לעשות את הדבר הזה? אז אנחנו רואים כמה הוקים טוב. והכלל הבסיסי שבו פתחנו, לא בא כתוב לסתום אלא לפרש, למה באמת זה לא כתוב בתורה. לכל המנדמרים קשור. אני יכול לכתוב, או בני בילה, ויצוו על בני בילה, כל אחד. התשובה היא, מה באמת האמת? אל מי ציוו? אז התשובה היא, כמו שהגמרא אומרת, במגילה לגבי דבר אחר, ככולו תנאי וככולו אמוראי. אם התורה כתבה נוסחה, הנוסחה והיצוו, כל אחד מהפרשנים הציע פתרון אחר לנוסחה. בלשון האלגבראי, הוא הציע מספרים פרטיים לנוסחה הכללית. אם התורה הייתה כותבת מספר פרטי, הרי הייתה שוללת כל האפשרויות האחרות. וכל אחד, זה למעשה היסוד של היחס של כתב ועל פה. כתב זה כתוב. מה שכתוב, כתוב, גמרנו את הסיפור, אתה לא יכול שם לשחק. כיוון שהותירה התורה מקום ליצירה העצמאית, להבנה, אז היא כתבה בצורה נוסחאית, ובזה עצמו היא אפשרה לכל אחד להצביע על עוד אספקט אחד. עכשיו, אם היה כתוב פה, היינו... פעם סיפרתי, יש בזה אמת גדולה. מייסה במסכים אחד, שאמר בצורה צינית ואירונית, אשרי הם ישראל שלא נצטבו על פעמון בבתי הכנסת שלהם, כמו בכנסיות. כי אם הם היו מצטבים, הייתה לנו עוד מסכת פעמון, והיה כתוב שמה... הכל כשרים אצלו של אלו צלצולים חרש וטבע קטן שצלצלו, וקיצר עשה איזה לצנות כזאת מסרת פורים על פעמון. סיפרו את הבדיחה הזאת לביבה ללכה. איי, 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 איי. אם היה לנו ציווי על פעמון, איך היינו לומדים כל כך מתוק? אלו צלצולים שבחיו יזימם, אלו צלצולים חרש וטבע קטן שצלצלו, צלצול קטן, צלצול גדול. מה הוא התכוון בזה? הוא אומר, הרי היה נוסף עוד איזה הלכה. היה נוסף עוד רצון השם. היום אז חסר לנו. אלא הקדוש ברוך הוא אמר שאנחנו לא צריכים. מה שהוא דרש לקנאי. דרש חכם תורה שבעל פה לשלח. אתה אומר, למה צריך את כל הצלצולים האלה שיכתבו? אבל אם הם כותבים, היינו מפסידים את הצלצולים האלה. היינו מפסידים את ההתענפות של התורה שבעל פה. יש נוסחה, ואתה מציב בתוך הנוסחה האלה מספרים פרטיים. כאן אתה יוצר, כאן אתה פרשן, וכאן אתה רואה באיזה תחכום ובאיזה דקדקנות מעודנת נכתבו הדברים בתורה, וכל עיון ודבש וחלף תחת לשונך, אתה מוצא את הכל נסתר בתוך הדברים האלה. אז בכוונה כתבו פה בצורה נוסחאית. ולא רק כאן, אלא גם בהמשך הסיפור, למעשה בהתחלתו של הסיפור, אנחנו עוד נסו למחנה המשותף של כולם. ויהי אחרי הדברים האלה, ויאמר ליוסף, הנה אביך חולה, ויקח את שני בניו עמו, את מנשה ואת אפרים. מי אמר? לא כתוב. אם היה כתוב, ויאמר ליוסף, ניחה. גם כן לא כל כך ניחה, אבל... זאת אומרת, יש לשון נפעל, ולא תמיד בנפעל אתה רוצה להדגיש את ההתפעלות של הדבר, ולא את הפועל. אבל שכאן כתוב בפורש ויומר, זאת אומרת, לא יסתפקו בפעולה שהפועל הזה פעל, אלא אומרים את הפועל, אז ממש נקרא חסר. ויהי אחרי הדברים האלה ויומר פלויני בן פלויני ליוסף. כמובן שפה ישנה גם הבעיה גיאוגרפי. מפורש כתוב, ואתה ישבונה עבדיך בארץ גושן. יוסף, הוא צריך להשביר לכל עם הארץ. הוא ממונה על ריכוז האוכלוסין, על שר ההספקה, שר הקיצוב, שר האוצר. על פיך יש הכל. הוא לא יכול. אז קודם כל, כשלא יסתובבו לו פה מן הרגליים, לא טוב שעם הגויים האלה, שיתנו שם בארץ גושן. והוא נשאר בין הולכה. אנחנו יודעים, חזל סיפרו על איזה סבב בין האחים בענייני כיבוד אב ודאגה לצורכי הבית וכו'. יוסף כן נכנס לסבב, לא נכנס לסבב. אבל יוסף, אז בדרך הטבע, יוסף באיזה מקום נמצא במרחק. אז יוסף שומע, ולא כתוב עכשיו איך הוא שומע, הנה אביך חולה. ואז לוקח השם בניו עם מועד מנשה ואת אפרים. אז תימה ממשיכה, ויגיד ליחב היום, ויגיד ליעקב היום, אומר, עוד פעם, איזה פה, איזה איקס כזה, שאתה מרגיש איך בכוונה מכניסים אותו. מישהו בא מארץ גושן לבירתה של מצרים. הוא אומר לי יותר. עכשיו מה קורה? ויגיד ליעקב, מי הוא המגיד הזה? בפשוט אתה יכול לומר, מי שאמר ליוסף חזר, הרי באו ליוסף אמרו לו, שמה אביך חולה. אז מה יוסף אמר? טוב, תשלח להגיד לו, שר, אתה באת משם, תחזיר לו שאני עוד מעט בא. אז היה כתוב, צריך להיות ויומר. מה זה ויגיד ליעקב ויומר? אתה מרגיש איך בכוונה התורה נסחף פה, תורה כזאת? בכלל, מה היחס בין ההגדה לבין אמירה? אז מה זה ויגיד ליעקב ויומר? אז על זה יש פה 11 עוקים. ממש מסכת פעמון. 11 עוקים. ויאמר לי יוסף, זה מתוך התורה שלמה, כמובן שיש שם סיפור שלה. ויאמר לי יוסף, מי יגיד לו? אסנת אשתו. אסנת ביקשה שחרור מלנהל את הבית. שמשעה שירד אביו יעקב למצרים, הייתה משמשת אותו. הדינה בעד. נעזור עכשיו את נפיותה של אסנת, שהיא גם כן פרשה בפני עצמה. אם יש לה צד משפחתי, קשורה לדינה, לא קשורה לדינה. מדברים פה על מצרית. זה את האבא שלה, זה את האמא שלה, לפי שיטה אחת. והיא הליכה. היא הבינה מה זה היעקב הזה. היא הייתה מנהלת המשק. מה יש? אף אחד מהקלות הנורמליות שהיו בארסטן. היא למעשה הייתה הקלה הפחות קרובה אליו. כי הוא הכיר אותה רק אחרי שהייתה כבר אימא, הוא לא היה בחתונה שלה. ופתאום היא מקבלת פה פיקוד, היא מסדרת את הכל, והיא זאת שמבינה, וכיוון שראתה אותו חולה, מיד הלכה ואמרה לי יוסף. ויאמר לי יוסף, מה דאמר אסנת אמרה לו? כך שמעתי. היא אומרת, שמע יוסף, מהר, שכל המקבל ברכה מפי הצדיק,
כאילו קיבלה מפי השכינה, כך פניך כדי שיברכם. אם לא הפרט הזה בכלל לא היינו יודעים. אנחנו לא היינו יודעים, אני לא יודע אבל מאיפה רמברנט ידע. זה הפלא ופלא, הגוי ההולנדי הזה. מי שמכיר את התמונה, לא נדבר עכשיו על התמונה, אבל כל מה ש... התמונה מפורסמת איך יעקב מסכל את ידו, את ידיו, ומברך את האחים. וגם בתמונה, ככה בשביס הולנדי טבעי, עם כל הצבע ההולנדי המיוחד הזה, עומדת גברת. לא יודע. אם רמברנט מדעתו הגדולה עמד על זה, שהייתה צריכה להיות פה גברת, אם מישהו מההולנדים, היהודים, סיפר לו פעם מהחזל הזה, החזל עם הזה, מדרש הגדול, זה תימני, איך הגיע תימני?